המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורחת שלנו היום היא דוקטור גאיל טלשיר, מרצה בכירה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך גאיל ותודה שאת
שלום,
איתנו.
שלום, בשמחה.
הכנו שאלות והכל כמו תמיד, אבל אי אפשר שלא להתייחס למה שקרה אתמול, שאת גם מתייחסת לזה, אני מבין, בדרכים נוספות. אני כמובן מתכוון להתפרצות הנוספת של חברת הכנסת בבית המשפט. חברת כנסת שהיא עורכת דין בבית המשפט. אבל אני מתייחס ושואל אותך, בסקר שאתם עשיתם באוניברסיטה, מתברר שזה עוזר לה. זה כדאי.
אז בוא נדבר גם על האמירה של טלי גוטליב, גם על התגובות של השרים, כולל שרים בכירים, כלפי האמירה שלה, אוקיי? כי בדרך כלל מה שראינו עד עכשיו, זה באמת התפרצויות והתנהגות מאוד מאוד בוטה, וניצול של החסינות הפרלמנטרית כדי לעשות דברים שבעצם לא מקובלים, גם בתוך בית המשפט וגם בפורומים אחרים, ועם גיבוי מאוד מאוד חזק של מי שמוביל את ההפיכה המשטרית, שזה יריב לוין ורבים רבים מתוך הליכוד. והנה אתמול, באופן מאוד מפתיע, על אמירה שהיא באמת מזעזעת, שבה טלי גוטליב השתלחה באנשי הבטחה של משמר בתי המשפט, ובסופו של דבר קינתה אותם יודנראט, יצא שר המשפטים מוביל ההפיכה המשטרית יריב לוין כנגדה, ואמר שטלי גוטליב בעצם מביאה בושות לליכוד ומדרדרת מאוד מאוד את השיח. למה זה כל כך מעניין ולמה זה בדיוק בקונטקסט שאתה מדבר עליו? אנחנו פרסמנו בעצם אתמול בבוקר סקר מתפקדים, סקר שדגם 1,500 מתפקדים, זה המון מתוך גוף הבוחר של מפלגת הליכוד, כי אנחנו כבר בתוך הליכוד עצמו יש תנועה מאוד מאוד חזקה שכבר מתעסקת עם הפריימריז, ומה שראינו זה שטלי גוטליב, שעליה כרגע אנחנו מדברים, מגיעה למקום השני בפריימריז של הליכוד. אין אף שר שנמצא לפניה, והיא בעצם מובילה אחרי אוחנה, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, את הפריימריז של הליכוד. ומה שראינו מיד אתמול, זה שמתמיכה וחיבוק, אנחנו מתחילים לראות את השרים יוצאים כנגד הקו שטלי גוטליב מובילה. מה זה בעצם אומר לנו? אולי אני אתייחס לשלושה ממדים. ממד אחד, כמו שאמרת, מי שקולני ומי שמקבל בולטות תקשורתית ומי שבעצם פורץ את גבולות הגזרה, הוא מקבל משב רוח מהמתפקדים. כלומר, אנחנו רואים endorsement, אנחנו רואים שבעצם המתפקדים הולכים יחד עם הקו המאוד מאוד קיצוני, קולני, בוטה, אנטי-ממסדי, מתוך הלב של הממסד, מתוך מפלגת השלטון שהיא כרגע מובילה בממשלת מיעוט, אמנם את ממשלת ישראל. אבל אנחנו רואים עוד שני דברים נורא מעניינים. אחד, כמו שאמרתי, השרים מתחילים לצאת כנגד הקו הזה. כלומר, יכול מאוד להיות שנראה שני תהליכים שהם הופכים. אחד, השיקול האם אולי באמת כדאי להיות קולני ובוטה עוד יותר, כי זה מתגבל אותך אצל המתפקדים. מצד שני, מה שאנחנו כבר מתחילים לראות זה התארגנויות נגד מי שהגיע מאוד מאוד גבוה, והוא בכלל לא חלק מהגוורדיה הוותיקה והשרים. זה לא רק טלי גוטליב, זה גם ביסמוט, זה גם סעדה, זה גם הכי מפתיע, אלמוג כהן. אלמוג כהן
שאפילו לא חבר ליכוד.
הוא לא חבר ליכוד, הוא מגיע מעוצמה יהודית, הוא כבר הודיע שהוא התמודד בליכוד, יש לו עבר בליכוד. הסיפור הזה של טלי גוטליב, מספר 2, אלמוג כהן מספר 5, בעצם מסמל את הסיפור העצוב שממשלת השלטון שלנו עברה ממפלגה לאומית ליברלית למפלגה שהיום הקו המוביל, לפחות מבחינת המתפקדים, זה קו שהוא קשור לעוצמה יהודית, לכהניזם, לגזענות, ללאומנות, מאוד מאוד מסוכן שמפלגת שלטון עוברת הקצנה כל כך גדולה, אבל אני רוצה רגע להגיד עוד דבר על היחסים בין לוין לבין גוטליב. כי בעצם טלי גוטליב הייתה חיילת הנאמנה, לא של נתניהו, כנגד נתניהו יצאת כל הזמן, אלא של מה שאני קוראת מחנה יריב לוין. זה המחנה שגם אחרי שנתיים שחלקים עצומים מהציבור הישראלי נמצא ברחובות כנגד ההפיכה המשטרית, כנגד so-called רפורמת המשילות של לוין, שבעצם מגמדת מאוד את התפקיד של מערכת המשפט בתוך האיזונים והבלמים, ונותנת את כל העוצמה בידיים של הממשלה וראש הממשלה. טלי גוטליב חיילת מובילה במהלך הזה. יתרה מזאת, בהפגנת הימין האחרונה מול הכנסת, יריב לוין עולה לבמה, וקורא בדיוק לעשות את זה, לעלות על בתי המשפט. זה מטורף ששר משפטים קורא בעצם ללכת כנגד מערכת המשפט ולעלות על בתי המשפט, וטלי גוטליב עושה מה שהשר בעצם אומר. והנה אנחנו רואים שכשזה מגיע למקום של המשחק האישי, טלי גוטליב הדיחה את יריב לוין מהמקום השני, והוא ידרדר למקום תשיעי בתוך סקר המתפקדים שאנחנו ערכנו. פתאום אתה רואה שהכללי המשחק משתנים. עוד נקודה אחת לגבי האידיאולוגיה שזה משקף. תראה, יש פה שאלה נורא מעניינת. האם הליכוד עבר שינוי גם אידיאולוגי, גם פרסונלי וגם מבחינת ההתנהגות שלו? ואני חושבת שהתשובה על כל השאלות היא כן, בוודאי כמו שזה משתקף בסקר. פעם אחת זה שאלה של הנאמנות למנהיג. כלומר, אנחנו רגילים להסתכל על הליכוד בעשור האחרון תחת הביביזם כמפלגת המלך, כמפלגת בנימין נתניהו. אבל תשים לב שכל מי שעלה גבוה, גם גוטליב וגם ביסמוט וגם סעדה וגם אלמוג כהן, הם כולם הגיעו מעמדות שהולכות נגד הקו שנתניהו הוביל. אז זה דבר אחד מאוד מאוד מעניין. מצד שני, אתה רואה שהתגובה של נתניהו היא אנדורסמנט. כלומר, נתניהו לוקח את ביסמוט, שהיה חלק מהרביעה של הליכוד שעבדה נגד חוק ההשתמטות, יחד עם יולי אדלשטיין, וממנה את ביסמוט למי שעכשיו אחראי להעביר את חוקי ההשתמטות ואת כשהכנסת תיפתח באוקטובר.
טוב, הוא נתן לילד המופרע להיות אחראי על השקט.
אז זה דבר מאוד מעניין בממשק. תמיד אנחנו חושבים על העוצמה של נתניהו. הנה נתניהו מוצא דרך, כמו שאתה אומר, למשטר את הילד הרע, בזה שהוא צריך להוביל את המהלך מול החרדים, בעצם להעביר חוק השתמטות, שאני יכולה להגיד לך, כי זה גם בסקר, ש66.5% ממתפקדי הליכוד, זה הגרעין הכי הכי קשה, לא מצביע הליכוד, ששם אנחנו מדברים על 80%, מתפקדי הליכוד, 66.5% הם נגד חוק ההשתמטות, גם במחיר של משבר עם החרדים.
אבל, אם אנחנו חוזרים לאתמול, מי לא דיבר?
מי לא דיבר?
נתניהו.
נתניהו לא מדבר. נתניהו בהקשרים האלה לא מדבר, גם כי הוא לא רוצה לצאת נגד הקו של
ה... אבל זה שינוי גדול. אני זוכר בתקופת ממשלת נתניהו הרביעית, 2015-2019, הוא לא, זמן ארוך, עד שהתחילו הצהרות שלו, הוא לא רצה לראות את אורן חזן באותו חדר אפילו. והיום הכל לגיטימי.
אז זה פעם אחת, אבל במקרה הזה, זה לא אורן חזן, זה איך נתניהו לקח את ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר, ובעצם אילץ אותו להתחבר יחד עם סמוטריץ', ואת שניהם הכניס לתפקידי מפתח, שיש להם חלק עצום בהידרדרות ובפירוק הדמוקרטיה הישראלית, בן גביר שאחראי על המשטרה בישראל, ובעצם הופך אותה למקים משמר לאומי, שזה בעצם משמר שנשמע באופן פרטי לשר ולפיקוד שלו, ובעצם מפרק את המנגנונים של המקצועיות של המשטרה ובוחן לפי נאמנות, ומהצד השני סמוטריץ' שהוא גם שר האוצר, וגם שר במשרד הביטחון, כל הסיפור...
הוא צר השטחים. בדיוק. הוא לא שר, הוא צר השטחים.
זה בדיוק העניין. האופן שבו סמוטריץ' ניצל את מעמדו כשר במשרד הביטחון, בעצם לפרק את המינהל האזרחי, להשתלט על המתפש, לשנות את היועצים המשפטיים של הצבא, להשפיע על מי הוא אלוף פיקוד המרכז, לפרק את כל מנגנוני האכיפה של המדינה כלפי הפורעים היהודים בשטחים. כל זה... זה תוכנית מחושבת של סמוטריץ', סמוטריץ' ובן גביר, שנתניהו הוא הגורם היחיד לכניסתם ולתת להם את מנגנוני העוצמה. בעצם היום סמוטריץ' מוביל את הקו המרכזי של הממשלה הזאת, לא רק בנושא של יהודה ושומרון, אלא גם בנושא של עזה. הפרויקט של ממשל צבאי בעזה, גירוש כל הפלסטינים ו... יצירת מצור כזה עליהם כדי שכל מה שהם ירצו זה לעזוב, מה שנקרא הגירה מרצון, שעל זה השר קרי בכנס של ההתיישבות היהודית בעזה אמר, מה זה הגירה מרצון? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, הרעיון של גירוש, הורשה והתיישבות יהודית בעזה, שזה האג'נדה של סמוטריץ', אבל גם עמוק בתוך הליכוד, גם קרי וגם אלמוג כהן שהגיע כאן ממקום חמישי, קו מאוד מאוד חזק בליכוד, זה הקו שמוביל סמוטריץ', ונתניהו, כמו שאתה אמרת, שותק. נתניהו בעצם לא מסוגל להגיד לשר הסורר שלו, שלוקח את כל ישראל מהמלחמה הכי צודקת שהייתה למלחמה שהיום רואים בה הרבה, מלחמת שולל שהתפקיד שלה לשמר הישרדות פוליטית בשלטון, נתניהו לא נתניהו שותק ולא אומר לא מה הוא רוצה ולא מה בעצם איפה הוא שם את הקווים. אני אתן לך עוד משפט אחד נורא מעניין מאתמול, וזה ביסמוט, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון החדש של נתניהו, שהוא בא לשם כדי להעביר את חוקי ההשתמטות, מסתובב אתמול בשומרון יחד עם יוסי דגן, אחד הפוקדים המרכזיים של מפלגת הליכוד, ומה אומר ביסמוט? הוא אומר ליוסי, לתקשורת, נורמליזציה זה חשוב, אבל ריבונות חשובה הרבה יותר. כלומר, פרויקט הדגל של בנימין נתניהו כראש ממשלה, ברית אזורית בין ישראל, המדינות הסוניות המתונות וסעודיה כנגד הציר האיראני, מה שאומר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שהגיע מקום שלישי בפריימריז, זה פחות חשוב מריבונות על יהודה ושומרון, שזה אומר ישראל תהיה מבודדת, מצורעת, ולא ברוכה במשפחת העמים, בעיקר העמים הדמוקרטיים, נקודת שבר קולוסלית באופן שבו מובלת הממשלה השישית של נתניהו.
טוב, הייתי ככה, מגרה אותי להמשיך את הדו-שיח הזה, אבל... נחזור נעבור
תכף,
כן, הכל. אז במאמר שלך, את אומרת שבהסכמים הקואליציונים של הממשלה הנוכחית, לא מופיעה המילה דמוקרטית בהגדרת המדינה, והמדינה מוגדרת רק כיהודית, עכשיו אני מצטט אותך, על שלל הטיותיה. איפה הבעיה? גם במגילת העצמאות לא מופיעה המילה דמוקרטית, ורק המדינה היהודית.
אז בוא נצלול לזה רגע. קודם כל, במגילת העצמאות, כמובן, כל הערכים, ערכי היסוד העמוקים של הדמוקרטיה, שוויון זכויות, שוויון שהוא שוויון פוליטי, שוויון שהוא אי הבחנה בין גזע, דת ומין, כל הערכים שקשורים גם בצדק, גם בשלום, מופיעים בתוך הכרזת העצמאות, ערכי הליבה. דרך אגב, המילה דמוקרטיה הוסרה, מכיוון שמי שניסח את השלב האחרון של ההכרזה, חשב יש שם כל כך הרבה דמוקרטיה שלא כדאי להמיס עוד מושג. אז זאת הייתה הסיבה בהכרזת העצמאות. עכשיו לגבי קווי היסוד. תראה, קווי היסוד של ממשלת נתניהו השישית שונים מקווי היסוד של ממשלת נתניהו החמישית והרביעית. עד הממשלה האחרונה, בעצם האמירה הייתה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ויש לה אחריות יש לה אחריות על כל שטחי ארץ ישראל. מה שקורה בקווי היסוד של עכשיו, של הממשלה הנוכחית, זה בעצם כתוב שם שהעם היהודי יש לו בלעדיות על כל שטחי ארץ ישראל, ויש שינוי של ההגדרה מה זה יהודית. יהודית בקווי היסוד של הממשלה הנוכחית, יהודית וציונית, זה בעצם התיישבות יהודית בכל חלקי ארץ ישראל. ויתרה מכך, יש סעיף בקווי היסוד שאומר, הציונות, כלומר התיישבות יהודית בכל חלקי ארץ ישראל, היא המטרה העליונה של מדינת ישראל, וכל חקיקה, גם בנושא פנים, גם בנושא חוק, צריכה להיגזר מתוך העיקרון הזה של יהוד כל חלקי ארץ ישראל. כלומר, המושג של עליונות יהודית, המושג שכל מה שאין הכרה בכלל בישראל כחלק מהגדרה עצמית, הסיפור הופך להיות למעשה שיש פה רק ישות אחת, זאת ישות יהודית שאין בה הכרה, מכיוון שגם יש בלעדיות של המדינה היהודית על כל שטחי ארץ ישראל, כולל כמובן יהודה שומרון, עזה ודרום לבנון, כמו שראינו.
אבל האם ההדגשת יהודיותה של המדינה לעומת ישראליותה או ציוניותה היא לא תולדה ישירה של חוק היסוד, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי?
אז בוא נדבר על זה רגע, כי אנחנו מדברים
שאגב,
על...
רק נזכיר למאזינים שלנו, שעבר ב-2018 במהלך ממשלת נתניהו הרביעית.
נכון. אז כאן גם אנחנו יכולים רגע להיכנס לוויכוח היותר גדול המושגי בין מהפכה משפטית לבין הפיכה משטרית, שנגיע לזה בהמשך, אבל זה יצוק מאותם חומרים. תראה, בעצם יש כאן מהלך שהוא מהלך מחושב של איך נתניהו עלה לשלטון. בוא נגיד ככה, נתניהו ב-2006 ריסק את הליכוד ל-12 מנדטים. מה שנזכר לו מהשנים האלה מתחילת שנות ה-2000, זה א' היותו כשר אוצר שקיצץ מאוד בתקציבים ובקצבאות גם של החרדים, כי הוא היה ניאו-ליברל בתפיסתו המרכזית, ואז החרדים אמרו עליו שהוא השטן הגדול והם לעולם לא ידברו איתו. הוא מרסק את הליכוד, קדימה עולה, כולם בטוחים שנתניהו גמר את הקריירה. נתניהו יוצא למסע בארצות הברית ב-2007, וחוזר משם עם תובנת יסוד. נתניהו אומר ב-2007 בארצות הברית, אנחנו כישראלים מסתכלים על ניו יורק ועל סן פרנסיסקו בתור ארצות הברית, אבל בין שתי אלה נמצאת אמריקה אחרת, זאת האמריקה של חגורת התנך, זאת האמריקה השמרנית, הרפובליקאית, זאת האמריקה, הוא אומר ב-2007, שפוקס ניוז יהפוך להיות הדרך שלה לעלות לשלטון. וכל המרכיבים שבהם מדבר נתניהו על ארצות הברית שהתממשו, קוראים בתפיסה של נתניהו לגבי ישראל. כלומר, כבר אני אומרת לך, נתניהו מבחינתי אידיאולוג. הוא מוביל תפיסת עולם, וזו תפיסת העולם שלו מ-2007, הקמת ישראל היום ב-2007, כדרך לחזור לשלטון, וב-2009 כשהוא חוזר לשלטון, הוא עולה עם תפיסה ששמה בצד את הניאו-ליברליזם, שמה בצד את התפיסות הלאומיות ליברליות של הליכוד ההיסטורי, ומדברת בעצם על יצירת מה שהוא קורא מחנה לאומי, שחוק יסוד הלאום כמובן משתלב איתו, אבל הטריק הוא שחוק היסוד, חוק הלאום, והרעיון של המחנה הלאומי עושה שני דברים מאוד מרכזיים. אחד, אם אתה קורא לעצמך המחנה הלאומי, מה זה אומר על המחנה השני? שהוא לא לאומי? שהוא אנטי-לאומי? שהוא הולך עם אויבים? שהוא פוסט-ציוני? שהוא בוגד? כלומר, הקיבוע של המושג מחנה לאומי עושה דלגיטימציה מיידית לכל מי שלא שם. אני מזכירה לך, אנחנו לא פה בשיחה על השמאל, אבל הייחוד של השמאל הישראלי, בניגוד נניח לשמאל פרוגרסיבי אירופאי ואמריקאי, זה שהשמאל הישראלי הוא מאוד פטריוטי, הוא מאוד ציוני, הוא מאוד ממלכתי והוא מאוד מדינתי. אבל ברגע שאמרת, הימין הוא מחנה הלאומי, לקחת את זה מהשמאל פעם אחת, אבל פעם שנייה רק לענות לשאלה שלך, או שאתה רוצה...
לא, בסדר, אנחנו נתווכח על זה תכף.
מיד. אבל מימד העומק של היהדות שנתניהו מכניס ושהולכת אחורה לסקר של פינקלשטיין ב-96, האם אתה מרגיש יותר יהודי וישראל, או ישראלי, מי שיהודי הוא ימין, והולכת ללחישה של נתניהו על אוזנו של הרב כדורי, השמאל שכח מה זה להיות יהודי, זה להחזיר את היהדות מלאום, מלאומיות חילונית, לדתיות. למה זה גאוני? למה זה פיצוח שמביא לנו את כל שנות שלטון נתניהו מ-2009 ועד היום בעצם עם הפסקות מאוד קטנות? התשובה היא שבהחזרת, תראה, מבחינתי זה ממש להפוך את המהפכה הציונית. הרעיון של התנועה הציונית הייתה לקחת את היהדות מדת ולהפוך אותה ללאומיות חילונית, מה שקרה בכל העולם בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. מה שנתניהו עושה, הופך את זה חזרה אחורה ואומר, לא, הבסיס של מדינת ישראל היא הדת היהודית. למה זה כל כך חשוב? גם החרדים, גם הדתיים הלאומיים, גם החרדלים, גם המסורתיים בתוך הליכוד, כולם מחוברים ליהדות כדת. זה מספר הכי טוב את הכיפוח, שהכיפוח כמובן היה לגמרי, לגמרי אמיתי בשנות ה-50 כלפי העולים היהודים מארצות ערב, אבל זה נצרב בתודעתם כיציאה כנגד הדת.
טוב, היה גם ניסיון לחלן אותם.
בדיוק, כמובן. ועל ידי זה הוא בעצם הופך את הדת היהודית להיות הבסיס של ברית המקופחים, שכאילו סבלו מהקמת ישראל כמדינה לאומית חילונית. ואז הוא מייצר פה נרטיב שהוא שונה מאוד מהנרטיב שאנחנו קוראים אותו במגילת העצמאות שאיתה פתחנו, שהוא נרטיב של הגדרה עצמית, של מדינה דמוקרטית, לאומית חילונית, שמבטאת את ישראל כיהודית ודמוקרטית. בעצם כאן כבר יש הזרעים שאומרים, ישראל היא יהודית, ואם בשביל זה צריך שהיא תהיה לא דמוקרטית או פחות דמוקרטית, זה מה שיהיה, כי זה המכונן שכל שחקני הימין מסתדרים עליו, ישראל כיהדות יהודית בדתה, כולל תפיסות של עליונות יהודית, כמו שראינו בקווי היסוד האחרונים.
שתי הערות. אחת, כבר ב-77 נאמר שבגין עשה את ברית המקופחים.
ברור.
כלומר, נתניהו לא המציא את זה, אלא הוא שכלל, כמו שהוא הרבה דברים.
על בסיס של דת, זה הסיפור.
ואני, את אומרת שהוא אידיאולוג, ואני נראה לי שהוא יותר כדאיניק. אני אפילו אסתכל ואומר, לפרופסור אדיג'ס יש ארבעה טיפוסי מנהיגים, ואחד מהם הוא זה שרואה לאן הרוח נושבת, ויש לו את הכישרון להתייצב בראש המחנה, שכבר הולך לאותו כיוון. כלומר, אני חושב שאנחנו רואים את התגברות הימניות והדתיות, בלי קשר לנתניהו, ונתניהו מזהה, ומתייצב בראש המחנה הזה, אומר, זה יהיה המחנה שלי. האם הוא כזה? האם זאת האידיאולוגיה שלו?
אז אני רוצה לחלוק עליך. טוב שבאנו. אני רוצה להציע לך תזה שאומרת, אתה יודע מה, אני אקח אותך רגע לחדר הסגור, בסדר? שיחה שמישהו סיפר לי עליה, עם שר מאוד בכיר, אולי השר שהוא הכי הכי קרוב והכי משפיע על מדיניות נתניהו, אחד בשם רון דרמר, הגיע מקום 8 בסקר המתפקדים שלנו אתמול, מעולם הוא לא היה מתפקד של הליכוד ולא חבר ליכוד.
ואני לא חושב שהוא הולך להיות.
והוא לא הולך להיות, הוא הודיע שהוא פורש, אבל עדיין תשים לב איזה תמיכה מהמתפקדים. רון דרמר, האיש הכי הכי קרוב לנתניהו, אומר בחדרים הסגורים, שמעתי את זה לפחות מחמישה אנשים שונים כל פעם בסיטואציות של ארבע עיניים, אנחנו, דרמר ונתניהו, לא פועלים לפי הציבור, לנו יש נרטיב, יש לנו תפיסת עולם, ואנחנו פועלים לפיה, וכולם מתיישרים לפינו. עכשיו אני רוצה רגע להזכיר שני טיפוסים של נתניהו. יש הבדל בין נתניהו, איש הסקרים, שהלך לפי סקרים, פעם ראשונה הביא את זה לארץ ביג טיים בשנות ה-90, וזה היה הרעיון שלו, שהוא הולך, כמו שאמרת, הוא שם את הזה, רואה איפה הרוח, ומתייצב בראש המחנה, לבין נתניהו של העשור האחרון. נתניהו של העשור האחרון, יש לו פרויקט מאוד מאוד ממוקד, גם מבחינת השלטון של נתניהו בישראל, יש נרטיב שהוא מאוד אידיאולוגי, שאומר, בן גוריון כנגד השואה הקים את מדינת ישראל, ואני בנימין נתניהו מחק את כל מי שביניהם. אני מגן ישראל כי אני זיהיתי את הסכנה הקיומית הבאה, את איראן, וכל מה שאני עושה זה מגן על ישראל ועל העם היהודי מפני האיום האיראני, והנה גם ניצחתי סאוקולד את איראן, או השגתי אחורה את יכולותי הגרעיניות. זה הנרטיב של נתניהו, והליבה של זה שעליה דיברנו, התחלנו לדבר קודם, זה בעצם העמדת ברית אזורית. למה היא כל כך חשובה לנתניהו, ולמה היא מקבעת את הימין האידיאולוגי? מכיוון שאם אתה מסתכל רק לברית האזורית עם האמירתים, ועם בחרן, ועם המדינות האלה שהם גם אין להם גבול, וגם הם לא אויבות של ישראל, מה שאתה משיג בזה, זה העלמה של הבעיה הפלסטינית. אין בעיה פלסטינית, אין עם פלסטיני.
אנחנו קופצים מעל הפלסטינים.
קופצים מעל הפלסטינים, מפלגים את הפלסטינים בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס, כדי שאי אפשר יהיה להגיד, יש מישהו שצריך לעשות איתו מסע ומתן, ואז אנחנו אומרים, אין, ברור שאין עם פלסטיני, אין מדינה, אין שום התכנות למסע ומתן, על ידי זה שנתניהו מזיז הצידה את הבעיה, so called בעיה פלסטינית, מסתכל רק לזירה המזרח תיכונית, בעצם הוא מצליח להיות המוביל של מחנה שהוא לא האידיאולוג שלו. האידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה, האידיאולוגיה של התיישבות והתנחלות שגוזלת כולל קרקעות פרטיות מפלסטינים, לא רק קרקעות שהצבא השתלט עליהם והם קרקעות שאין עליהם הכרה, אלא גם המאחזים הבלתי חוקיים. כל הדבר הזה, נתניהו, שלאו דווקא זאת התפיסה שלו, נותן לזה לקרות בשטח. הוא נותן לזה לקרות בשטח, כי כמו שהתחלנו ואמרנו, גם סמוטריץ' ובן גביר שמובילים באף את הממשלה, אבל גם, זה הטענה שלי, רוב הליכוד היום, אין לך אחד בליכוד שיבוא ויגיד, לא, יותר חשוב להעביר כספים לפריפריה ולעיירות הפיתוח, מאשר להשריש את העם היהודי בשטחים. ולכן, נתניהו על ידי הפניית המבט לציר האיראני ולברית האזורית ולנורמליזציה, בעצם נותן לימין הישראלי לעשות כבשלו ביהודה ושומרון ובעזה. ועוד משפט אחד, אני מחזירה לתחילת השיחה. כשביסמוט, מי שנתניהו בחר להיות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אומר נורמליזציה פחות חשוב מריבונות, זה אומר, זה בדיוק מביא את זה למבחן. האם החזון הגדול של נתניהו, שהיה לבנות את הציר האלטרנטיבי ונורמליזציה עם סעודיה היעלום שבכתר, נתניהו בעצם מוותר על זה, ויתר על זה פיזית. טראמפ הגיע למזרח התיכון, טראמפ הגיע לסעודיה, טראמפ הגיע לאמירויות, היה מטוס פרטי שחיכה לנתניהו לקחת אותו כדי לסגור את הדיל. נתניהו בחר שלא לעלות על המטוס. מדוע? כי ההישרדות הפוליטית של הימין הישראלי, שכיום כולו בעצם ניצב מאחורי חזון הריבונות היהודית ביהודה ושומרון, בעזה, ממשל צבאי בעזה והקמת התנחלויות יהודיות, זה משהו שהוא כל כך עמוק בליכוד שנתניהו בנה. זה לא הליכוד ההיסטורי, זה הליכוד תחת נתניהו בעשור האחרון, שכל הנציגים של נתניהו בוחר, קרי ובוארון, זה שני הנציגים המרכזיים שהם השופרות של נתניהו. הם אנשים חרדליים. המטרה שלהם היא כפולה. פעם אחת לקחת את המסורתיים הליכודים ולהפוך אותם לחרדלים, זה מטרה חברתית שלהם, ופעם שנייה לוודא שחזון ארץ ישראל השלמה, כלומר לגרש 2 מיליון עזתים מעזה, לתקוע אותם בתא שטח כמובן שהכי צפוף בעולם, אבל עם תנאים תת-הומניטריים בכל זה, ולדאוג שהם יגורשו משם, זה תפיסת העולם שהיא כיום קיימת לא רק אצל סמוטריץ', עמוק בתוך הליכוד של נתניהו, ונתניהו לא אומר לזה לא. הוא לא אומר לביסמוט, תקשיב, נורמליזציה זה תפיסת העולם שלי, אלא הוא שותק. כן. הוא שותק כי הוא צריך לשרוד פוליטית.
כן. את יוצאת נגד מתן אפשרות לבתי הדין הרבניים, לדון בנושאים אזרחיים, כאשר שני הצדדים מסכימים? למה? מה קרה?
התשובה היא שהדת היא כלי לכפייה שלטונית בכל המשטרים הפופוליסטיים שמנסים לשנות את המדינות הדמוקרטיות ולרכב על נסיגה דמוקרטית לשינוי משטרי. זה מה שאנחנו רואים. תחשוב רגע על אורבן, אוקיי? שאלתי אותי קודם, אבל נתניהו בכלל חילוני, כמו שהרב יצחק יוסף אמר בדרשה שלו ביום שבת, נתניהו אתאיסט, מה אתם שומעים לו? התשובה היא שזה בכלל לא העניין. נתניהו, שהוא יורד לנשק את הכותל, או שם כיפה על הראש, הוא אומר בעזרת השם בכל משפט שני, זה לא קשור לאמונות שלו בכלל. זה קשור למוטת השליטה, ולאופן שבו הדת מנוצלת כחלק ממערך הכפייה. אני אתן לך דוגמה הכי בוטה מהחבר הכי טוב של נתניהו, שזה אורבן באירופה, שזה אורבן בהונגריה. אורבן מוציא לפני מספר חודשים תקנות של מלשינון כנגד משפחות חד מיניות שיש להם ילדים. כלומר, הוא מעודד שכנים לדווח על זוגות חד מיניים שיש להם ילדים לשלטונות. הבן של אורבן הוא חלק מהקהילה ההומו-לסבית. זה לא משנה בכלל מה אתה ומה הבן שלך. מה שמשנה לשליטים פופוליסטים שמרניים, זה אמצעי הכפייה. ודת היא אמצעי כפייה מאוד מאוד חזק, משתמש בו אורבן, משתמש בו טראמפ. אני מזכירה לך, טראמפ יוצא עם הספר של הבייבל ואומר, זה הספר הכי חשוב. אז אומרים לי, איזה פסוק או פרק אתה הכי אוהב? אין לו מושג. הוא לא יודע לצטט שום משפט מתוך הברית החדשה, אבל זה הספר הכי חשוב. למה? כי זה השליטה באבנגליסטים, זה השליטה בעצם במי שאתה רוצה שיתמוך בך, שזה, וזה הגאונות, גם של טראמפ, גם של אורבן, גם של נתניהו, להוציא החוצה את השכבה, שהיא השכבה גם סוציו-אקונומית נמוכה וגם הרבה יותר קשורה לדת, להצביע, וחלק מהמנגנונים שעושים את זה, זה על ידי הניחוס של הדת. זה לא קשור בכלל לזה שנתניהו אוכל שרצים, נהנתן, ויש לו, לא זוכרת כבר את מספר אנשים. אז במובן הזה, שהוא התחתן איתם, אז במובן הזה, הדת היא חלק מאמצעי הכפייה, לתת לרבנים, תחשוב מה זה אומר, בהסכמה. הרי ברור שבדת אנשים נחותות, אז אתה, מה, נניח שיש סכסוך בין גבר ואישה, והם רוצים ללכת לרב. האם יש איזושהי דרך לאישה להתנגד לזה? בוודאי שלא. כי מתוך התפיסה הדתית, שהיא תפיסה שמבטאת כפייה דתית, יגררו את האישה ללכת לבית דין רבני. כל הפסיקות, by definition, יהיו נגד אנשים.
זה עוד יותר מזה. שני אנשים דתיים, אחד מזמין את האחר לדין תורה, אין מצב שהוא יכול להגיד לו, אני לא בא.
בדיוק.
זה
בדיוק. ולכן, חלק מהסיפור וחלק מהאלטרנטיבה, זה לייצר הפרדה בין המנגנונים של הדת והמדינה, שזה משהו שגם מפלגות ליברליות לא לוקחות אותם כחלק מתפיסת העולם שלהם.
את כותבת כך, בכל מדינה דמוקרטית, כתב הזכויות מגן על הזכויות האזרח, זכויות הפרט בלבד לכתב הזכויות. אין מעמד שווה לזכויות קולקטיביות, אחרת זו אינה דמוקרטיה.
זה כתוב בהקשר של חוק הלאום, אוקיי? האם חוק הלאום הוא כן או לא דמוקרטי, אוקיי? אז בואו נשים רגע לשולחן. ישראל, לפי דין ההגדרה העצמית של לאומים, היא מדינת הלאום של העם היהודי, אוקיי? זה לא בסימן שאלה. הסיפור כאן זה שחוק הלאום מנסה להגיד שהלאום היהודי כקולקטיב, הוא יש לו עליונות כלפי אזרחים אחרים, לדעת כלפי חילונים וכו' וכו'. כאשר אתה מדבר על זכויות של קולקטיב מעל זכויות של פרט, אתה כבר לא דמוקרטיה. אתה כל מיני דברים אחרים, דמוקרטיה אתה לא. אם הקולקטיב הוא מעל זכויות הפרט, אתה לא נכלל בדמוקרטים בכל החוקות הליברל-דמוקרטיות, בכל המדינות הדמוקרטיות, אין סעיף שמדבר, תסתכל על החוקה האמריקאית. We the people, זה ההקדמה, זה הפריאמבל. אין חוק בתוך החוקה האמריקאית שמדבר על העם האמריקאי והזכויות הקולקטיביות שלו, יש מגילת זכויות. כלומר, בפריאמבל, בהקדמה, מדברים על העם, נניח האמריקאי, או על כל העם האסטוני, או כל עם אחר, ומגילת הזכויות נוגעת לזכויות הפרט, עם כמובן הגדרה עצמית לאומית, שזה מדינת ישראל.
את משתמשת במונח democracy on the ballot. מסבירה שהדמוקרטיה עצמה הופכת להיות בלב המחלוקת עליה נלחמים בבחירות. כלומר, מאבק על הדמוקרטיה עצמה. האם באמת הדמוקרטיה הישראלית בסכנה? אנחנו לא מגזימים?
בוודאי שאנחנו לא מגזימים. מה אנחנו עושים פה 3 שנים? תראה, המהלך של יריב לוין ובנימין נתניהו ב-4 בינואר היה מהלך מבריק. מדוע? מכיוון שהם עשו ניתוח וראו שבישראל, בניגוד לכל הדמוקרטיות האחרות, למשל ארצות הברית, שיש לה גם חוקה מאוד חזקה וגם 2 בתי נבחרים וגם בחירות ישירות לנשיא וגם רמה פדרלית ורמה מקומית, יש המון המון הגנות על הפרט ואיזונים ובלמים, בישראל יש רק בלם אחד והוא מאוד מאוד רעוע. הם צודקים, הימין צודק במובן הזה שהביקורת השיפוטית לא מעוגנת כמו שצריך בחוקי יסוד. חוק יסוד חקיקה לא עבר מעולם. כלומר, בישראל, בגלל שהיא דמוקרטיה פרלמנטרית, שבה ממלא הממשלה יש לה בהקמת הקואליציה רוב אוטומטי בכנסת, אז אין בעצם הפרדה בין רשות מבצעת לבין רשות מחוקקת. ולכן הבלם המשמעותי היחיד זה מערכת המשפט. ברגע שהכפפת את מערכת המשפט לאותה רשות מבצעת, כלומר ראש הממשלה מורה לשר המשפטים שלו את מי למנות בתור שופטים, שזה מה שקרה בשנתיים האחרונות, עם רפורמת המשילות ועם העברת החקיקה לשינוי הוועדה למינוי שופטים, מה קרה לנו? ראש הממשלה ממנה את השרים שזאת הממשלה, לממשלה יש רוב אוטומטי בכנסת, היא יכולה להעביר כל דבר, וראש הממשלה מורה לשר המשפטים איזה שופטים למנות, כל העוצמה מרוכזת בידיים של ראש הממשלה, זאת לא דמוקרטיה. ומי אמר את זה? יריב לוין אמר את זה. הוא אמר, ברור שאם מי שבוחר את השופטים זה ממשלה אחת מצבע אחד, ברור שזה כבר לא דמוקרטיה, וזה באמת בעיה. אמר את זה בקולו בערוץ 14. כלומר, גם אם שאלת את זה כשאלה תם, אי אפשר היום בישראל להגיד שאנחנו מגזימים. ישראל היא למעשה בוודאי לא דמוקרטיה ליברלית, והיא עוברת יותר ויותר שינוי משטרי לכיוון סמכותני. מי מנע את ההתפוררות או את המעבר של ישראל, את השינוי המשטרי מדמוקרטיה ליברלית למשטר סמכותני רודני? מה שיפה זה שמי שמנע את זה, זה היה הציבור הישראלי. כלומר, מי שעומד ברחובות שבוע אחרי שבוע במשך 2.5 שנים, תנועת מחאה שלא נראתה כמוה בשום דמוקרטיה אחרת בעולם, הוא זה שבולם כמעט בגופו חלק מהשינויים המערכתיים, חלק עוברים, חלק לא עוברים, והשאלה הגדולה והקרב הגדול יהיה כלפי הבחירות הבאות והממשלה
הבאה. את מעלה את התהייה הזאת במאמר שלך, האם התוצאה תהיה דווקא התחזקות, התאוששות של הקואליציה השמרנית לאומנית, או שאנחנו באמת הולכים לכיוון אחר, לכיוון של חזרה לדמוקרטיה ליברלית?
תראה, אני אלך את זה בכיוון הבא. יש מושג שנקרא near miss democracies, אוקיי? דמוקרטיות שכמעט עברו הפיכה משטרית, וברגע האחרון נבלמו. מה שמעניין, וזה באחת השאלות הבאות, מה שמעניין זה שבשלושת המקרים שידועים, בפינלנד בשנות ה-30, סרילנקה ובקולומביה בשנות ה-2000, בכל המקרים האלה מי שבלם את ההפיכה המשטרית היו הגופים האליטות הלא דמוקרטיות, מה שקורה הטיעון של הדיפ סטייט, כלומר שופטים, אופוזיציה, פקידים. מה שמיוחד למקרה הישראלי זה שמי שמנע את ההפיכה המשטרית היה ההתנגדות האזרחית של הציבור הישראלי, לא קרה בשום מקום אחר, וההתנגדות האזרחית הזאת הציבה, בעצם יצרה קרב בלימה כנגד השינויים המערכתיים. מה שצריך להבין, הממשלה היא ממשלה נבחרת, יש לה לגיטימציה להוביל מדיניות ולהוביל רפורמות. האם יש לה לגיטימציה לשנות את כללי המשחק?
לפי עיקר, כן. אנחנו נבחרנו, אנחנו נשנה את שיטת המשטר.
יפה, זאת התפיסה שלה, ואנחנו נשנה את שיטת המשטר, ולכן קרב הבלימה היחיד שהיה אפשרי, הוא לא הקרב הפרלמנטרי, ששם מראש האופוזיציה אין לרוב, אלא הקרב ברחובות, והקרב הבאמת הירואי של הציבור הישראלי ברחובות, הוא זה שמיתן בלם, שם את העין הציבורית, שם את העין הבינלאומית, על תהליכי השינוי המשטרי שקורים בישראל, ולמעשה הצביע על התוכנית הגדולה של ריכוז כל הסמכויות בידי ראש הממשלה, שהיא התוכנית של ההפיכה המשטרית.
אני עוד רוצה לחזור אלינו, אבל אני רוצה שאלה כללית יותר. את מספרת שבמדינות, בפינלנד, בסרי לנקה, בקולומביה, מי שעצר היו בעצם שומרי הסף. זה במצב של משבר. גם אצלנו אנחנו רואים את בית המשפט העליון. אבל אני רוצה לשאול שאלה יותר כללית על הדמוקרטיה. אנחנו בכל הדמוקרטיות נותנים את השמירה על הדמוקרטיה לגופים לא נבחרים. זאת אומרת, לנציב שירות המדינה, למבקר המדינה, אם כי הוא נבחר בכנסת, למבקר המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה, לבית המשפט העליון. מה זה אומר על הדמוקרטיה? שאנחנו את המפתחות, אם נתייחס רגע אחד לשר המשפטים שלנו, את המפתחות לדמוקרטיה אנחנו נותנים בידי אנשים שלא נבחרים בצורה דמוקרטית, כאשר בחירות זה יסוד מוסד בדמוקרטיה.
השאלה מנוסחת כשאלה של דיפ סטייט. היא אומרת, יש יום אחד קובע, זה יום הבחירות, ואחרי זה יש רוב, והרוב הזה יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. לא, זאת לא הגדרה של דמוקרטיה. דמוקרטיה, יש בחירות, הרוב קובע, הוא מקים ממשלה, הממשלה יכולה להוביל מדיניות, אבל על המדיניות הזאת יש איזונים ובלמים. היא לא יכולה לפגוע בזכויות של הפרטים שהם האזרחים שאומנם בחרו בה. כלומר, שומרי הסף הם שומרי סף שהם חלק מהמארג של האיזונים והבלמים. מדוע? מכיוון שהדמוקרטיה שמה במרכז את הפרט, את האזרח, ואת האזרח הזה, גם אם הוא עמדת מיעוט, צריך לשמור עליו מפני עריצות הרוב. עריצות הרוב, זה איך שאתה תיארת את זה. לגבי השאלה של החוסר נבחרות, אני רוצה לשאול אותך, האם היית הולך לרופא, שמה שבחר בו היה משאל של מי הרופא הכי נחמד, או מי הרופא שאתה הכי אוהב, או לרופא הכי מקצועי. האם היית רוצה שמי שיסלול כאן כבישים, יבנה כאן קשרים, יבנה כאן מערכות, יהיה מישהו הכי מקצוען, או מי שיש לו רוב של פופולריות? התשובה היא שמי שאנחנו רוצים בשירות המדינה, זה אנשי מקצוע. יש אנשים נבחרים, תקשיב, כששר נבחר על ידי ראש הממשלה להיות שר חינוך, ניקח רגע את התפקיד הזה, לשר קיש אין שום כישורים שקשורים למערכת החינוך, אוקיי? מדוע? כי לקחנו את המודל הבריטי, שזה מודל העבודה שלו, ולכן הסיביל סרוויס, שירות המדינה, האנשים שהם בתוך משרד החינוך, הם אנשי המקצוע. הם ייקחו את המדיניות של השר, והוא יגיד להם להפריט את בתי הספר, הוא יגיד להם לחזק את המערכות, הוא יגיד להם לעשות בתי ספר יותר גדולים, יותר קטנים, הם ידעו את הכלים המקצועיים לעשות את הדבר הזה. מדוע? כי השר שלנו הוא שר פוליטי, וככה זאת השיטה, ולכן הוא צריך דרג מקצועי שהוא זה שמכווין אותו. מה שאתה אומר, בוא נוודא שכל שירות המדינה יהיו כולם האנשים של השר, והם יעשו מה שבא להם. אז זה בדיוק מה שקורה עכשיו. כשמירי רגב ממנת היעלומים שלה, ולא עובדת על המשברים הקולוסליים של מערכת התחבורה הציבורית ובכלל בישראל, כששר החינוך ממנה את המנכ״ל שלו והאנשים שלו מתוך החברות, עבורה חרדלית כדי להשתלט על החינוך הממלכתי החילוני, כל כשהשר איתמר בן גביר בונה ממשל, משמר לאומי שהוא בעצם משמר של השר והתפיסה שלו, אנחנו מפרקים את המקצוענות. פירוק המקצוענות זה חלק מסוף הדמוקרטיה. מדוע? מכיוון שיש פה ויכוח וצריך להבין את זה, בין שתי תפיסות לכאורה של דמוקרטיה. הדמוקרטיה הליברלית שמה במרכז את האזרחים, את הבחירה שלהם ואת המנגנונים של האיזונים והבלמים שמאפשרים להוביל מדיניות, אבל מאפשרים תמיד ביקורת, שיח, איזון חוזר ובחירה נוספת בקלפי. לעומת תפיסה שאומרת, ברגע שיש בחירה, המנהיג שנבחר הוא דמותה של הכל, ואסור להפריע לו בשום דבר, גם אם הוא שם את עצמו, כמו שראינו רק לפני שבועיים, מעל החוק. מה זה אומר ששר המשפטים וראש הממשלה אומרים, אנחנו מעל החוק, אנחנו לא נשמעים ליועצת המשפטית של הממשלה, שהיא הפרשנית של החוק בישראל? זה אומר שהממשלה שם את עצמה מעל החוק? זה המקום הכי דרמטי, שבו כל התיאוריה של שלטון הרוב, שהופך להיות עריצות הרוב, בעצם מתמוטטת. אני מזכירה לך שבישראל ראש הממשלה לא נבחר, נבחרה מפלגה. ולכן אפילו הסיפור הזה של בחירה ישירה במנהיג, היא בכלל לא נכונה במודל הפרלמנטרי.
טוב, מה אני עושה? יש לי עוד המון שאלות, נגמר הזמן כבר מזמן.
אולי נגיד מילה על ההפיכה המשטרית והמודל ההונגרי.
על הפרוטוקול ההונגרי, כן.
אז תראה, זה שני מושגים, ההפיכה המשטרית ופרוטוקול הונגרי, שאני המצאתי אותם מתוך, לפני הנאום של לוין, אוקיי? במאמר שפרסמתי בראשון בינואר, לפני הנאום של לוין ב-4 בינואר, דיברתי על הפיכה משטרית ועל המודל ההונגרי. מדוע? וזה חשוב לנו כמדעני מדינה. תראה, אם לא היינו מביאים את המושג של הפיכה משטרית, מה שהיה קורה זה שכל הדיון היה שיח משפטני. של עילת הסבירות ושפסקת ההתגברות וחומרים שהם משפטיים לגמרי. אנחנו כמדעני המדינה, ובגלל זה גם הקמנו את פורום מדעני המדינה למען הדמוקרטיה, היה לנו תפקיד לבוא ולהגיד, חברים, יש פה שינוי משטרי. שינוי משטרי, יש בו מספר עקרונות. אחד, השתלטות על מערכת המשפט כדי שלא יהיה אפשר בעצם לעשות ביקורת ופיקוח על הרשות המבוצעת. שתיים, השתלטות על התקשורת. לא פחות חשוב, העיצוב של השיח הציבורי ושל המדיה הציבורית. שלוש, בעצם פוליטיזציה של שירות המדינה, השירות הציבורי וכל הגורמים המקצועיים, אם אתה לא נאמן, אני לא ממנה אותך. ארבע, בעצם פגיעה אנושה בארגוני חברה אזרחית, אקדמיה, תרבות וכולי. וחמש, שימוש, כמו שאמרנו, בכפייה דתית כחלק מאמצעי משטור. אחרי השנה האחרונה אפשר להגיד שאולי הסעיף הראשון צריך להיות השתלטות על ארגוני הביטחון של המדינה ובעצם פוליטיזציה של ארגוני הביטחון. ראינו את זה במשטרה, אנחנו נראה את זה תכף בשבק, ואנחנו רואים מה קורה עם הביקורות הקולוסליות על הרמטכ"ל והדרישה למנות קצינים דתיים תקפים, כלומר חרדלים מאור אחד. זה פרוטוקול שקורה בדיוק ככה, גם בהונגריה וגם בפולין וגם בטורקיה וגם בארצות הברית וגם בברזיל של בולסנרו וגם בהודו של מודי. זה חבורה מאוד מסוימת של 7-8 משטרים, מדינות, ש תפיסת היסוד, האופן המרכזי ששם זה קורה, זה שמפלגת השלטון, שהייתה לאומית ליברלית, וראש מפלגת השלטון, שהיה לאומי ליברלי, מחליט לעשות שינוי משטרי, יש לו את כל הלגיטימציה, כי הוא נבחר כמובן בדין, ודרך מפלגת השלטון מובילים מהלכים של ריסוק כללי המשחק הדמוקרטיים, כדי לוודא שהמפלגה הזאת תישאר בשלטון, וראש הממשלה יישאר בשלטון לנצח, על ידי הנאמנים שלו. זה מה שהציבור הישראלי בעצם בלם. הקרב הגדול יהיה לקראת הבחירות הבאות, האם השילוב בין הפיכה משטרית ועליונות יהודית שעליהם דיברנו בשיחה הזאת, האם הם ינצחו גם את הבחירות הבאות ואז ישראל אין שום סיכוי שהיא תישאר דמוקרטיה, או שיהיה כאן שינוי, ואם יהיה שינוי, האם ידעו לשפר את כללי המשחק הבסיסיים, חוק יסוד חקיקה, חוק יסוד שוויון, ככה שתהיה פה אלטרנטיבה שתשאיר את ישראל עם הוויכוח האידיאולוגי הלוהט והמעולה, אבל בתוך הגדר של ישראל יהודית וגם דמוקרטית.
תודה רבה לך, דוקטור גאל טל-שיר, שהתארחת אצלנו בהסקט, בפודקאסט דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות. חלקת איתנו באמת המון ידע ותובנות, ותודה גם לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, יוטיוב, אפל פודקאסט ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.